בפרשה אנחנו רואים נוח היה בתיבה, עברה שנה, כמעט שנה של המבול, ונוח רצה לראות, ונוח רצה לדעת, הקלו המים מעל פני האדמה. האם המבול קצת מתחיל לרדת? ואז הוא שלח שליחים לראות את זה. ובואו נראה איך זה כתוב בפסוק. וישלח את העורב ויצא יצוב השוב אל יצוב השוב. עד יבוש את המים מעל הארץ. כשהתורה מספרת לנו שנוח שילח את העורב, כתוב וישלח את העורב ויצא יצוב השוב עד יבוש את המים. העורב, רש"י מספר לנו את זה בשם חז"ל, שהעורב חזר לתיבה ונוח לא רצה להכניס אותו לתיבה. אמר לו, אתה לא נכנס לתיבה. אתה שילחתי אותך מתיבה, אני לא רוצה אותך בתיבה. מה נוח רוצה מהעורב? לעומת זאת, מיד אחרי זה הוא שילח את היונה. וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה, ולא מצא היונה מנוח אל יחף רגלה, ותשב אל התיבה כי מים על פני כל הארץ, וישלח ידו ויקחיה ויביא אותה אליו אל התיבה. שימו לב, שני שינויים יש פה משליחות העורב לשליחות היונה. דבר ראשון, בשליחות העורב אמרנו, נוח לא מוכן לקבל אותו בחזרה. לכן מה זה ויצא יצוב השוב? הוא עף סביב התיבה, ונוח אמר לו, אותך אני לא מכניס לתיבה. ובאמת העורב לא חזר לתיבה. גם בשליחות היונה כתוב מה הסיבה שנוח שלח אותה. וישלח את היונה לראות הקלו המים. הוא שלח אותה לראות אם האדמה התחילה להתייבש. ואילו בשליחות העורב לא כתוב שהוא שלח אותו לראות הקלו המים. בשליחות היונה כתוב, אבל בשליחות העורב לא. וישלח את העורב ויצא יצוב השוב. לא כתוב ששלח אותו לראות הקלו המים, האם האדמה התייבשה. זה לא מצוין. על היסוד הזה יש ספר קבלה קדמון שנקרא ספר קרניים, והספר הזה, כחיבר את זה אחד מהמקובלים הראשונים, קראו לו רבי אברהם מקורדינטה, אבל הספר הזה הוא כתב אותו בצורה של חידות. אי אפשר להבין שום דבר. הוא כתב שם משפטים שלא היה בן אדם שהיה יכול להבין את זה. אלא אם כן היה מישהו עם רוח הקודש. הוא באמת הגיע מישהו עם רוח הקודש, אחרי כמה מאות שנים, קראו לו רבי שמשון מאוסטרופול, והרבי שמשון מאוסטרופול כותב בהקדמה, אומר, והשם הערה את רוחי, עורר אותי, לפרש את הספר הקרניים. והוא כתב פירוש. היום כל ספר הקרניים תמיד מודפס יחד עם הפירוש של רבי שמשון מאוסטרופול, והפירוש הזה נקרא דן ידין. ככה הוא קרא לפירוש שלו, והוא מפרש את כל הדברים הסתומים בספר שנקרא ספר הקרניים. וההתחלה, זה מאוד מעניין, שההתחלת ספר הקרניים זה להסביר מה זה סוד העורב. מדוע נוח בעצם שילח את העורב. והרבי שמשון מאוסטרופול מסביר, מפרש ומרחיב לנו למעשה מה שמאוד כתוב בצורה מאוד מאוד סתומה בספר הקרניים. אומר כתוב בספר הקרניים שהעורב מרמז על שתי בחינות שהן גם מאוד מנוגדות וסותרות זה לזה. דבר ראשון, אומר ספר הקרניים, העורב מרמז על קליפה, על כוח של טומאה שנקרא קליפת עשיו או קליפת אדום. ופה יש יסוד שקצת צריך להסביר את היסוד הזה. כל דבר שאדם עושה בעולם הזה, אנחנו לא יודעים את זה, אבל זה התורה מגלה לנו, ובפרט פנימיות התורה, שזה תורת הקבלה. כל דבר שאדם עושה בעולם הזה, עושה רושם למעלה. זאת אומרת, הדברים הם לא נגמרים ונשארים רק בעולם הזה. כשאדם עושה דברים מעשים טובים, זה פועל פעולות גדולות מאוד בעולמות רוחניים, וזה משפיע גם השפעות גדולות מאוד. ולעומת זאת, אם אדם חלילה עושה דברים לא טובים, זה עושה רושם לא טוב למעלה ומשפיע השפעות גדולות מאוד, לא טובות למטה. המעשים שלנו, לא כפי שהעין שלנו רואה, לא נגמרים פה, אלא הדברים עולים למעלה ופועלים פעולות רוחניות מאוד 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 גדולות, וזה בעזרת השם לעתיד לבוא, כל אדם יראה כל מה שהוא פעל בעולם הזה, יראה שזה לא נשאר רק בעולם הזה, אלא זה פעל בדברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. זה נכון לגבי כל אדם. אבל יש צדיקים גדולים מאוד, ובפרט הצדיקים שהיו בדורות הראשונים של בריאת העולם, ובעיקר מה שנרמז בחומש בראשית, מה שאנחנו לומדים בחומש בראשית. כל המעשים, אם זה אדם הראשון, לאחר מכן חנוך ונוח, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, שזה החומש מספר לנו הרבה הרבה מאוד סיפורים עליהם, ועל עוד כמה וכמה צדיקים, החומש בראשית מספר לנו, אומר הזוהר הקדוש, ואחר כך בהרחבה יותר רבנו אריה הקדוש, אומרים שהפעולות והמעשים שלהם הם מעשים שפעלו לא רק לדור שלהם, אלא לכל הדורות. הם היו במדרגה רוחנית מאוד גבוהה, הם ראו את כל העולמות הרוחניים, השיגו והבינו את כל העולמות הרוחניים, ופעולתם הייתה למעשה בשביל כל הדורות. וזאת השם שאנחנו נגיע לפרשיות של אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו נראה איך שהם פעלו בשביל כל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. ומהסיבה הזאת הם נקראים האבות שלנו. כי לכאורה, אברהם אבינו חי לפני כ-3,700 שנה. מה לנו ולאברהם אבינו? מה הקשר שלנו עם אברהם אבינו? אבל הפעולות של אברהם אבינו היו בשביל כל נשמות ישראל עד שיבוא משיח צדקנו, ועל שם הפעולה הזאת אנחנו נקראים הבנים. לכן אנחנו קוראים לאברהם, יצחק ויעקב האבות שלנו. אז כל סיפור בחומש בראשית זה לא סיפור פשוט. זה סיפור כפשוטו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אבל הייתה להם כוונה. הם היו בהשגה רוחנית מאוד גבוהה, והייתה להם כוונה לתקן ולהמשיך איזושהי בחינה של השפעה טובה לכל הדורות. לאומר, וזה מגלה לנו ספר הקרניים. ברוך אתה, אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שנוח ראה את השורש של העורב. העורב זה עוף תמה. וכל עוף תמה מרמז על עניינים רוחניים שקשורים לתומה. אומר ספר הקרניים, שנוח ראה שהעורב מרמז על כוח של תומה שנקרא קליפת אדום או קליפת עשיו. קליפת אדום, קליפת עשיו, וחז"ל אומרים, זה יהיה ההתמודדות של עם ישראל לפני ביאת משיח צדקנו. הגלות האחרונה שאנחנו צריכים לעבור, ולמעשה אנחנו נמצאים בתוכה, זה נקרא גלות אדום. בהמשך קצת נסביר קצת מה המשמעות של הדבר, שזה נקרא, מה הגלות בזה, מה הכוח התומה שיש בדבר הזה. נוח ראה שבעורב, שורש העורב זה בקליפת אדום. אומר בספר הקרניים, נוח גירש את העורב מהתיבה, למה, מה הסיבה? בתיבה, כל מציאות שהייתה בתיבה, קיבלה כוח רוחני מצד היותה בתיבה. תיבה זה היה מציאות רוחנית מאוד גבוהה. הגירוש מהתיבה, כמה אומר ספר הקרניים, זה היה להחליש את העורב, אבל לא העורב הפרטי הזה, אלא את השורש שלו. להחליש את כוח תומת עשיו ואדום עד סוף כל הדורות. הוא כותב בספר הקרניים, שלנוח ראה את הגלות שתהיה שאנחנו בעצמנו נמצאים בה, והוא החליש את הכוח שלה על ידי גירוש העורב מן הטבע. אז מצד אחד, העורב מרמז על עשיו, על עשיו ואדום, והגירוש שלו מהטבע נועד כדי להחליש את הכוח שלו. זה יסוד ראשון שכותב בספר הקרניים. אבל מיד אחרי זה, כותב בספר הקרניים שהעורב מרמז על עוד דבר, בדיוק הפוך. על מרמז על דבר גבוה מאוד בקדושה. יש פסוק בספר תהילים, הרוב עבדך לטוב. אם נסתכל בתורה, המילה עורב, שלא בדרך, כמו שכתוב בדרך כלל, כתובה בלי וב. עורב כתוב בלי וב. אומר בספר הקרניים, וזה נרמז בפסוק, הרוב עבדך לטוב. הרוב עבדך לטוב, מי אמר את זה? דוד המלך. דוד המלך זה, אומר לקדוש ברוך הוא, הרוב עבדך, הכוונה תשמור אותי. כמו שהערב הוא מבטיח בהלוואה את הלווה, אז כך גם אתה תשמור עליי. זה לשון כזאת שדוד המלך השתמש בה. אומר בספר הקרניים, מה שכתוב, הרוב עבדך לטוב, רמז דוד המלך, עוד דבר, הוא רמז שיש לו קשר לסוד העורב, וגם הוא נרמז בעניין העורב. אז עובר על זה, רבי שמשון באוסטרופול, אומר, הוא מקשה על זה קושייה, לכאורה רואים, שאותו דבר, העורב, מרמז על שתי דברים מאוד מאוד הפוכים, מאוד מנוגדים לזה. הקליפת עשיו ואדום זה כוח מאוד גבוה בתומה, ואילו דוד זה שורש הקדושה, זה מלך המשיח. מה הקשר בין שני הדברים? איך העורב הוא מרמז על שני הדברים האלה? אומר רבי שמשון מאוסטרופול, רמז גדול מאוד, התורה רמזה לנו, שהעורב מרמז גם על עשיו ואדום וגם על דוד המלך, שהתיקון שיהיה לנו לעשיו ואדום, התיקון הוא על ידי דוד המלך. דוד המלך והצדיקים שמבחינת דוד המלך, הם אלה שיתקנו את כל העניין של עשיו ואדום. ככה כותב רבי שמשון מאוסטרופול. עכשיו אנחנו צריכים קצת להבין יותר, הלכה למעשה, יותר בהבנה ובפנימיות, מה זה קליפת אדום ועשיו, ומה התיקון שעושה דוד המלך לדבר הזה. זה כתוב, מה שעברנו זה כתוב, אבל זה מאוד לא מובן. איך הדברים האלה פועלים, הלכה למעשה, זה מאוד לא מובן. רבי נתן כותב בספר ליקוטי הלכות, הוא פותח קצת את הנושא הזה ומסביר לנו. מה זה בעצם המלחמה בין דוד המלך לעשיו ואדום? כי באמת כל ימי חייו הוא באמת נלחם באדום, דוד המלך. דבר ראשון, כדי להבין את זה, צריך להבין מה זה קליפת עשיו ואדום. היום שאנחנו נשאל איפה עשיו ואדום בעולם, איפה הם נמצאים, למעשה יש כמה וכמה בחינות שהם מתגלים. אדום ועשיו, יש כמה וכמה בחינות שהם מתגלים היום במציאות של העולם. הדבר הראשון, למעשה, כל התרבות המערבית, אחד השורשים החזקים שלה זה אדום. עשיו ואדום זה התרבות המערבית. באיזה בחינה? שאם אנחנו נשים לב, העניין של כל התרבות המערבית זה בדיוק הפך מהקדושה. מדוע? כי זה כמה, למעשה, הציווי בעשרת הדיברות של אדום ועשיו כתוב, כל המרבה בתענוגים, לשם תענוגים ולשם עצמו, הרי זה משובח. זאת אומרת, אם אדם יש לך אפשרות להשיג איזשהו, לפי התרבות המערבית, יש לך אפשרות להשיג איזשהו תאווה, איזשהו תענוג, ואתה לא תעשה את זה, תדע לך שיענישו אותך לעתיד לבוא, אם לא תעשה משהו. וגם העניין של עשיו ואדום זה, כמה שפחות לחשוב על הזולת. זה כל המרבה לחשוב על עצמו, הרי זה משובח. בשתי הנקודות האלה, זה הפך הקדושה. אבל לא רק בזה. זה לא רק בזה זה מתבטא. אחד הגילויים היום של הכוח הזה, זה הנצרות. הנצרות זה אחד הגילויים החזקים ביותר של עשיו ואדום. בוא נתבונן קצת מה כל המהות של הנצרות. מה בהסתכלות היותר עמוקה ופנימית. הספר שלהם, הספר התמה שלהם, איך הוא נקרא? זה אנחנו יודעים. איך הוא נקרא? הברית החדשה. אם הוא נקרא הברית החדשה, זאת אומרת שבעצם חייב להיות גם ברית ישנה. כי אם יש רק ברית אחת, לא קוראים לה הברית החדשה, קוראים לה הברית. אז אם יש רק ברית אחת, היית לקרוא לזה ספר הברית. אם גדול לזה ספר הברית החדשה, בהכרח שהם אומרים שיש ברית ישנה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית חדשה. אם היינו שואלים את האפיפיור או את אחד הנציגים שלו, מהי הברית הישנה? למה אתם מתכוונים עם הברית הישנה? אתם יודעים מה הוא היה אומר לנו? הוא אומר לנו, אתם שואלים אותנו, מה זה הברית הישנה? הברית הישנה זה מתן תורה. הקדוש ברוך הוא נתן לכם את התורה, וקראתי אתכם ברית בהר סיני, וזה נקרא הברית הישנה. אז אנחנו לא נעשה את זה בפועל, אבל אילו היינו שואלים אותו את השאלה, אז מה קרה? אז הוא קראת איתנו ברית, מה קרה? אמר, אתם יודעים מה הוא היה אומר? וזה יסודות הנצרות. מה בעצם האפיפיור היה עונה לנו? אתם יודעים מה הוא אומר? אני אומר תשובה פשוטה, גם הגיונית. הוא אומר, תראו, הוא לפני 3,300 שנה, הוא קראת איתכם ברית בהר סיני, נתן לכם את התורה, נתן לכם צדיקים ונביאים, משה רבנו, יהושע בן נון, שמואל הנביא, דוד המלך, הוא בנה לכם בית מקדש? אנחנו נגיד כן, הוא בנה לנו בית מקדש. האפיפיור ישאל אותנו, הבית מקדש הראשון נחרב? נגיד לו כן. אם הוא ישאל אותנו למה הוא נחרב, מה נגיד לו? האבונות שלנו גרמו שיחרב בית המקדש. יפה, הקדוש ברוך הוא נתן לכם עוד צ'אנס, בנה לכם עוד בית מקדש, בית מקדש שני. אחרי 420 שנה נחרב גם בית המקדש השני. ממתן תורה עד חורבן בית המקדש השני, 1,300 שנה. זאת אומרת, 1,300 שנה בעצם הוא נותן לכם חכמים, תורה, חכמים, נביאים, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, ואתם מודים, אתם לפחות, הוא אומר לנו, לפחות אתם אמיתיים בזה, שאתם באבונות שלכם החרבתם את הכל. מה עכשיו אומר האפיפיור? אני אגיד לכם מה אומר. שזה יסוד כל הנצרות. אנחנו אומרים את זה קצת בבדיחותה, אבל צריך לדעת, זה מאוד אמת. זה יסוד כל הנצרות. מה אומר לנו האפיפיור? הוא אומר, תגידו, כמה צ'אנסים הוא יכול לתת לכם? 1,300 שנה נתן לכם חכמים, נביאים, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני. הוא רואה, מה הוא רואה? אתם לא עוזבים את הדרך שלכם. אתם לא מפסיקים עם לעשות שטויות ואבונות. תראו, תבינו, זה הגיוני מאוד. הוא התייאש ממכם. נו, בסדר, התייאש מאיתנו, ומה הוא עשה אחר כך? עכשיו הוא קראת איתנו ברית חדשה. זה הברית החדשה. זה האמת לאמיתה. אמרנו את זה בלשון של קצת בדיחה, אבל באמת לאמיתה, כל המושג של הנצרות בעצם קם על היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא התייאש מעם ישראל, וקראת איתם עכשיו ברית חדשה. אמרתי את זה השבוע למישהו, אמר לי, תשמע, זה תעלות הגיוניות, יש בזה היגיון. נכון? בתומה יש היגיון. אף אחד לא אומר שבתומה אין היגיון. הם חייבים לבנות משהו על יסודות של היגיון. אז זה הכוח, אומר, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, הוא אומר, ובאמת, כוח התומה הגדול ביותר, זה הנקודה הזאת. שהקדוש ברוך הוא התייאש מעם ישראל. אין לך תומה יותר גדולה מזה שהקדוש ברוך הוא התייאש מעם ישראל. ולמה? מדוע זה נקרא יותר גרוע מכל הדברים? אומר רבי נתן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אומר, אדם טעה, אדם קלקל, אדם עשה עבירות, עשה דברים לא טובים. ברגע שהוא מתעורר, תמיד הוא יכול לתקן. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלכל קלקול יש תיקון. אין מציאות כזאת שאין תיקון. לכל דבר, לכל קלקול יש תיקון. גם היצר הרע יודע את זה. מה פועל היצר הרע? היצר הרע יודע שאם אנחנו, שהאדם אפילו נמצא במציאות הכי הכי גרועה שיכולה להיות בעולם, יתעורר לתשובה ולתקן, תמיד הוא יכול לתקן. היצר הרע יודע את זה. איך הוא יכול למנוע מהאדם בעצם להתעורר בתשובה ולהתחיל לפעול? מה הוא יכול לעשות? רק בדבר אחד הוא יכול לעשות. להכניס עצבות וייאוש בלב האדם שהקדוש ברוך הוא כבר לא מאמין בו ולא רוצה אותו והתייאש ממנו. לכן אין לך כוח יותר קשה בתומעה מזה שיש עצבות וייאוש ואדם לא מאמין בעצמו, אין לך תומעה יותר גדולה מזאת. מדוע? כי ברגע שאדם מגיע לזה, במציאות הזאת האדם באמת לא יכול לתקן, כי אין לו כוחות בנפש, הוא לא מאמין בעצמו, אז הוא באמת לא יכול לתקן. לכן השורש של הנצרות זה הייאוש, שהקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו. ושימו לב, זה כל היסוד והבסיס של הנצרות, לכן זה נקרא הברית החדשה. זה הקדוש ברוך הוא התייאש ממכם, הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ככה הם אומרים, אחרי שנתן לכם, אין מה לעשות, אתם לא רואים לזה, לא הצלחתם לקיים את השליחות שלכם, ולכן, עכשיו, בעצם אנחנו נושאים את הדגל של הכביכול של האמונה בעולם. דרך אגב, הנקודה הזאת, זה מאוד מעניין, שכוחות התומה מאוד מאוד נאחזים בדבר הזה שהקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו, ולא יודעים את זה. לפני כמה שנים, בערך זה היה לפני יותר מ-10 שנים, אחד הרבנים בירושלים, אני שכחתי את שמו, כתב ספר, ככה של התחזקות, בתחילת הספר, הוא מביא שני עמודים, מספר, מפתיע מאוד מאיפה הוא מביא את זה, מספר של השייח יסין, שכתב ספר שהוא היסוד של החמאס. הוא היה פילוסוף, השייח יסין, היה הוגה מחשבות. והוא בתחילת הספר של הרב הזה, הוא מביא את שני העמודים האלה. וזה פלא גדול מאוד מה שהוא כותב שם, השייח יסין. הוא אומר שהתחילה האינטיפאדה האינטיפאדה שלפני זה. היה כמה שלבים. שהתחילה האינטיפאדה הראשונה, אז שימו לב, שאלו את השייח יסין, הוא היה למעשה מנהיג חברתי בעזה, שאלו אותו האנשים שלו, שאלו אותו אם להצטרף לאינטיפאדה, והוא אמר להם, אין לנו זכות להילחם עם היהודים. החמאס לא הצטרף לאינטיפאדה. בערך 6 או 7 שנים אחרי זה, השייח יסין אמר, עכשיו ניתן לנו רשות משמיים להילחם ביהודים. שאלו אותו למה, מה קרה? זה מובא בספר שלו. הוא אמר, מכיוון שעכשיו היהודים הרבה הרבה יותר פרוצים, וויתרו הרבה הרבה גדרים של צניעות, משמיים יתירו לנו להילחם איתם. שימו לב שהמנהיגים של האויבים שלנו, הם מסתכלים תמיד בשורש. הם לא רואים את האמת, זה לא אמת, אבל הם מסתכלים תמיד בדבר רוחני גבוה, ומשם הם מקבלים את כל הכוח בעצם להילחם איתנו. אז נחזור לנקודה של הנצרות. אז הנצרות, כל היסוד של הנצרות זה שבעצם היא בנויה על הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו, שהתייאש מאיתנו, ועכשיו בחר בהם מכל העמים. למעשה, היום, אם אנחנו נסתכל, אדם שברוך השם ירא שמיים, מתחזק, לומד תורה, מתפלל, מאמין בקדוש ברוך הוא, בן אדם יאמין לנצרות. מי מאיתנו בכלל מתעסק עם זה? לאף אחד אין בכלל אפילו איזה רצון או איזושהי נטייה בכלל לחשוב על הנצרות. מה לנו ולנצרות? מה אכפת לנו מה הם חושבים? הם רחוקים מאוד, ברור השם, מאיתנו. אבל, אומר רבנו אריה קדוש, אבל באמת זה לא כך. מדוע זה לא כך? יש פסוק. הפסוק אומר, ואת העולם נתן בליבם. אומר רבנו אריה קדוש, כל מה שקורה בעולם, תדע לך, בזעיר אנפין, במידה קטנה ומצומצמת, קורה אצלך בתוך הלב. אם יש ברומי אפיפיור, אז לך ולאפיפיור, ברוך השם, לאדם יהודי בדרך מה לא, ומה אכפת לנו בכלל מהאפיפיור ברומי. זה, אין לנו שום עניין בו. אבל, אומר רבנו אריה קדוש, תדע לך, אם יש אפיפיור ברומי, חייב להיות בהכרח אפיפיור קטן שנמצא בתוכך. והאפיפיור הקטן שבתוכך, הוא מדבר איתך את כל דיבורי הנצרות, אבל בשפה אחרת. הוא לא יבוא ויגיד לך עכשיו את כל מה שהם אומרים, אלא הוא ילביש את זה בשכל אחר, במחשבות אחרות, ומה הוא טוען? האפיפיור הקטן שבתוך כל אחד מאיתנו, אומר, תראה, הנצרות זה שטויות. ודאי שהקדוש ברוך הוא לא התיישב בכלל ישראל. איך כתוב בפרשת בילם? בילם אומר את זה. לא אל ויחזב. הקדוש ברוך הוא לא משנה את דעתו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו. נרצה, לא נרצה, הוא ימלוך עלינו. יש רק השאלה באיזה דרך, אבל הוא ימלוך עלינו. גם אם נרצה, גם אם לא נרצה. הוא לא מתייאש מאיתנו. האפיפיור הקטן שבתוכנו, הוא לא טיפש כמו האפיפיור ברומי. הוא לא בא ואומר שהקדוש ברוך הוא התייאש בכלל ישראל, אלא אומר דבר אחר. תראה, מכלל ישראל הקדוש ברוך הוא לא מתייאש, אבל מאחד כמוך הוא כן מתייאש. אבל אם נגיד לו, אבל הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאף יהודי, הוא גם עם זה מסכים, האפיפיור הקטן גם עם זה מסכים. הוא אומר, כן, אתה צודק, הוא לא מתייאש מאף יהודי, וזה כלל גדול בתורה, שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש. אבל חז"ל אמרו, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אתה יוצא מן הכלל בדבר הזה. נכון, בדרך כלל הוא לא מתייאש. אבל ממך, לא רק זה, אתה צריך לדעת, רבי נחמן אומר בתורה א' בלקוטי מוהר"ן, שהוא בא עם טענות לא רק הגיוניות, הוא בא עם טענות תורניות. הוא מלביש את עצמו בתור דברי תורה. והוא אומר לך, תראה, אתה יודע שיש טוב ויש רע, יש מצוות ויש עבירות, יש מידות לא טובות, כל מה שדיברנו. והוא יודע מתי לעשות את זה, הוא יודע לתפוס את הרגעים הנכונים. זה הנחש היה ערום מכל חיית השדה. והאפיפיור יושב, הוא מחכה לאיזה רגע שאדם במצב של חולשה מסוימת, אולי הוא נכשל במשהו, אולי עכשיו יש לו איזו תקופה לא טובה, ואז, ככה בשעות של רגיעת הנפש, הוא בא ואומר לו, אתה רואה את המצב שלך? אתה רואה באיזה מצב אתה נמצא? תגיד אתה, זה מישהו פעם סיפר לי, אומר, האפיפיור הזה עובר לנו בתוכנו, תגיד, אם אתה, היה לך חבר כמוך, אתה לא היית רוצה להיות חבר שלו? אתה לא היית מתייאש באדם כמוך? הוא יודע להלביש את זה, בצורה כל כך הגיונית, לא רק הגיונית, גם תורנית, גם תורנית. אומר, זה הגאון מבינה אמר. שהגאון מבינה אמר פעם, שהאפיפיור הזה לפעמים אומר לנו ללמוד ספרי מוסר. לפעמים אומר לנו ספרי מוסר, ספרי מוסר כתוב מה זה טוב, מה זה רע, מה זה אמת, מה זה שקר, והוא לומד איתנו את זה, הוא עוזר לנו ללמוד את זה בכל תוקף הלב, ואחרי 3-4 חודשים, הוא אומר, למדת את זה טוב? את הספר הזה למדת טוב? אתה אומר לו, כן, למדתי את זה טוב. עכשיו בוא תראה איפה אתה נמצא. לפי הספר הזה, בוא תראה את המצב שלך. השם ירחם עליך, אבל הוא בא. מה הוא עושה? מה הוא פועל בתוכנו? הוא פועל בתוכנו, וזה, אומר רבי נחמן מברסלב, זה השורש והיסוד של כל כוחות היצרה שנמצאים בתוכנו. זה האפיפיור הקטן. מה הוא רוצה למעשה? וצריך לדעת, הוא עובד מאוד מאוד יפה, מאוד בחוכמה, מאוד ברמומיות. היצר הבא ואומר לאדם, בהתחלה, הוא אומר לו, תראה שאתה לא כל כך מוצלח. תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה מעשיב שלך, תראה איך אתה מתנהג. ואז, מה הוא פועל בזה? הוא מתחיל להכביד. זה נקרא שהלב של האדם בכבדות. ברגע שהלב של האדם בכבדות, כבר יותר קשה לאדם לעשות דברים. אבל, אם הוא היה מסיים פה, עוד היינו יכולים למחול לו. הוא ממשיך. אחרי שהאדם התחיל קצת לכבדות הלב, קצת כזאת התמרמרות, מרירות, השלב הבא, הוא ממשיך, הוא לא מרפא, הוא חסיד ברסלב היצרה, אין שום יוש בעולם כלל, הוא לא מפסיק לרגע אחד, ואז הוא בא ואומר לאדם, תראה, כבדות הלב זה לא, ככה אתה לא תגיע לתיקון. אתה חייב להתחיל להיכנס למדרגה רוחנית יותר גבוהה, אתה חייב להיות קצת עצוב. בלי עצבות, אני לא יודע איך אתה יכול לעזוב את העולם הזה. ואז, אני לא שמים לב, אחרי כמה זמן, פתאום האדם מתחיל להיות עצוב. ברגע שאדם נופל לעצבות, רבי נחמן אומר לנו דבר מאוד, מאוד מאוד עמוק. מה העצבות עושה? מתחילה לנתק את האדם מהנשמה שלו. האדם מתחיל להגיע לחולשה נפשית. מה שאדם יכול לעשות, ברגע שהוא נופל לכבדות הלב ולעצבות, האדם מאבד את הכוחות שלו. מאבד את הכוחות שלו לעשות ולפעול. אבל אם, גם בזה עוד היינו יכולים לחשוב על למחול לו, אם היה עוזב אותנו בשלב הזה. הוא לא מרפא, הוא לא עוזב פה. הוא רוצה להגיע למדרגה הכי גבוהה, למדרגה הרוחנית הכי גבוהה לשיטתו. ומה זה המדרגה הכי גבוהה לשיטתו? ייאוש. זה צריך לדעת, שלוש מדרגות שבקליפה. כבדות הלב, עצבות וייאוש. מי שזכה להיות בייאוש, צריך להתגאות בעצמו, הוא זכה להגיע לכתר דקליפה, למקום הכי גבוה בקליפה. זה הבחינה של הייאוש. הייאוש, האדם הפסיק כבר להאמין בעצמו, ומכאן להפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא ולבעוד בכל, זה ממש דרך מאוד קלה. וזה דרך קצרה, זה מאוד קצר. כי כשאנחנו לא מאמינים בעצמנו, לא מאמינים בכוחות שלנו, לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום, לא רק שאנחנו צדיקים הוא נמצא איתנו, גם שאנחנו לא צדיקים הוא נמצא איתנו. וזה בהכרח, יש לזה ראייה מפורשת, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל מקום. מלבד שיש פסוק שאומר, ושכנתי איתם בתוך תומעותם, פסוק מפורש. אבל יש גם ראייה מחזל. חזל אומרים, אהבה, יש אהבה שתלויה בדבר, ויש אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבה אמיתית זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו רק כשאנחנו צדיקים, אבל כשאנחנו לא צדיקים הוא לא אוהב אותנו, זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. בוודאי הקדוש ברוך הוא מקיים בנו אהבה שאינה תלויה בדבר. וכתוב בתורה, אהבתי אתכם מכל העמים. ואנחנו אומרים את זה כל יום, בתפילת שחרית, תפילת ערבית, אהבת העולם אהבתנו. אהבת העולם בית ישראל אהבת. מה, אנחנו אומרים שקר? אנחנו אומרים בתפילה דברים של שקר? אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא איתנו ואוהב אותנו, גם כשאנחנו לא צדיקים הכי גדולים. אבל זה היצר הרע, זה הנקודה שהיצר הרע בא ומחליש אותנו מאוד מאוד בדבר הזה, וצריך לדעת שאת העולם נתן בליבם. כמו שיש היום, שזה תאומה נוראית, זה הנצרות, שזה תאומה מאוד מאוד גדולה, שזה בא, היא באה להחליש את עם ישראל בנקודה הזאת. אז יש בכל אחד מאיתנו, בצד השמאלי של המוח, לכן יש מוח ימני, מוח שמאלי. במוח השמאלי יושב אפיפיור קטן, והאפיפיור הזה מלמד אותנו תורה. הוא מלמד אותנו חוכמה, השגות רוחניות, והוא כל הזמן אומר לנו, הוא אומר את זה בחוכמה גדולה מאוד, הוא יודע איך לעשות את זה. העיקר זה להביא אותנו למצב של, כמו שאמרנו, כבדות בלב, עצבות וייאוש. והוא עובד יום יום, הוא עובד איתנו בנקודה הזאת. אבל כנגד זה, וזה נקרא קליפת העורב. זה מה שנוח שילח אותו. לעומת זאת, מי עומד, זה בצד השמאלי, מי עומד בצד הימני של המוח, המלכה משיחה, זה הצדיק האמת, שזה מתחיל מדוד המלך, לכן דוד נרמז בעורב, הוא עומד ומה הוא צועק בצד הימני? הוא אומר, הוא שקרן ואין שום ייאוש בעולם כלל. אז סיפרנו, לפני כמה שנים ניגש אליי יהודי בירושלים, אחרי שהוא בירושלים, אמר לי, תראה, בחודשים האחרונים התקרבתי לתורה של רבי נחמן מברסלב, זה מאוד מוצא חן בעיניי. אבל דבר אחד הוא אמר לי, אני לא מבין. הוא אומר, רבי נחמן מברסלב אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. אז ככה הוא אמר לי, תראה, אני לא מכיר אותך, אבל אם אתה אדם קצת ריאלי, תצא לרחוב, תבדוק אם יש ייאוש בעולם כלל או אין ייאוש בעולם כלל. הוא אמר לי, תראה, יותר מ-50% מהאנשים מסתובבים בייאוש. אז הוא אמר לי, איך הוא יכול להגיד, אין שום ייאוש בעולם כלל? יש הרבה ייאוש בעולם. הבתי קפה מלאים, הרבה אנשים מיואשים. 4 שעות כוס קפה, ורק מספרים כמה, שני אנשים, מספרים אחד לשני, כמה הם מיואשים ועצובים ומתמרמרים. זה שיחות של הכבדות הלב, עצבות וייאוש בדבר הזה. אז הוא אמר לי, איך הוא יוכל להגיד, אין שום ייאוש בעולם כלל? אז אמרתי לו, אתה לא הבנת מה הוא אמר. הוא לא אמר שבני אדם אין להם ייאוש. ודאי שהוא גם הוא היה אדם חכם, הוא ידע שאנשים מתייאשים. הוא אמר דבר אחר, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מהאדם לעולם. אין אצל הקדוש ברוך הוא ייאוש מאיתנו לעולם. כשאנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו, נוכל לקבל את הכוח גם לא להתייאש ממנו. אז זה מה שהוא צועק בתוכנו, אין שום יאוש בעולם כלל. הצדיק מאיר בתוכנו את הנקודה הזאת, לדעת שיש במחשבות שלנו, יש הרבה שקר. איך אנחנו יכולים לזהות את השקר? מה הסימן? כי זה מאוד חכם, אנחנו לא יכולים לברר כל דבר ודבר. אומר אבי נחמן, בוא תסתכל על השורה האחרונה של הדברים. אם עכשיו היה לך איזשהו, ישבת, חשבת על משהו, או אולי שמעת איזה רעיון, בוא תסתכל, אתה רוצה לדעת אם בא מצד הצדיק או מצד האפיפיור, איך תדע? תסתכל על הסוף, על השורה האחרונה. אם אתה מקבל חיות, שמחה, התחזקות, התעודדות, זה בא מצד הקדושה. אבל אם אתה שמעת עכשיו משהו שנשמע הכי חכם והכי תורני בעולם, בסופו של דבר, אתה נרסת לעצות מהדבר הזה, תדע לך, האפיפיור דיבר. שמעת תורה מהאפיפיור. אתה יכול להגיד, זכיתי לשמוע שיעור תורה מהאפיפיור. ככה אתה צריך להגיד לעצמו בדבר הזה. אז זה, וזה בירור, זה בירור כל כך עמוק בדבר הזה, שלמעשה כל התיקון של האדם וכל הגאולה של עם ישראל תלויה בדבר הזה. כי אם היינו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ואוהב אותנו בכל מצב, תדעו לכם, אין יהודי בעולם שלא היה מתעורר מיד ברצונות וכיסופים מאוד מאוד גדולים לקדוש ברוך הוא. כי זה הנשמה שלנו, זה קיים בתוכנו. מה מסתיר את זה? מה עושה מסכים על הנקודה של הנשמה היהודית בתוכנו? הנקודה הזאת זה, ולא שמים לב לזה, זה בעלמה גדולה מאוד. אספר לכם סיפור שקשור לדבר הזה. יש לי שכן, הוא טיפוס לא שגרתי. השכן שלי הוא טיפוס לא שגרתי, ואנחנו ידידים טובים. לפני שנה וחצי, ובעבר שלו הוא היה חי בארצות הברית, בפלורידה, הוא אומר לי, תשמע, יש לי איזה חבר שאני הכרתי אותו טוב בפלורידה, יהודי, שהוא מגיע עכשיו לארץ. והוא אמור לבוא אליי, עם האחים שלי. החבר שלי אומר, עם האחים שלי הוא צריך לבוא אליי, כי הוא חבר של כל האחים. הוא אמר, תראה, יש לי בעיה איתו. אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אומר, תשמע, היהודי הזה, אי אפשר לדבר איתו על שום דבר שקשור לתורה, לאמונה ולקדושה. ברגע שמדברים איתו, זה כאילו גירשת אותו. הוא אומר, אם תגיד לו, הוא מאוד עשיר. הוא אומר, אם תגיד לו, תן שקל אחד לצדקה, הוא לא רוצה לדבר איתך יותר. אמרת לו את הדבר הכי חמור בעולם. שאלתי אותו למה, אז הוא סיפר לי, הוא חי במקום מאוד, בקלקול מאוד גדול, מסכן. ככה הוא נולד, שמה, הוא נולד במציאות מאוד מאוד מקולקלת, משפחה מאוד עשירה, והתאומה שמה מאוד גדולה. וזה יצר לו התנגדות בלב ובנפש, לשמוע כל דבר שקשור לקדושה. אז הידיד שלי, השכן שלי שואל אותי, אומר, תראו, יבוא אליי, יישב איתי. מה אני אדבר איתו? לא, מה אני אדבר איתו על השטחים, על הפוליטיקה, כמה זמן אני יכול? הוא כזה אחד, השכן שלי, יותר מ-5-10 דקות, הוא לא יכול לדבר בלי להכניס איזה אמונה, איזה דבר תורה, הוא לא מסוגל. הוא כזה, הוא כולו אש וגבורות, הוא לא יכול איזה, לא לדבר על הקדוש ברוך הוא. אז אמרתי לו, תראה, באמת אני לא יודע מה להגיד לך, אז תתפלל, והקדוש ברוך הוא ייתן לך עצה. היהודי הזה הגיע אליו, באמת עם האחים, הם ישבו, 10 דקות, רבע שעה, הוא סובל את זה, השכן שלי סובל את זה, שמדברים על כל מיני שטויות וזה, הוא סובל את זה, אומר, אחרי רבע שעה, אני מרגיש שאני לא יכול, אני לא מסוגל, איך אפשר לשבת ולדבר, לא להזכיר את הקדוש ברוך הוא, לא להזכיר איזה דבר תורה, משהו באמונה, אני לא יכול. אבל מצד שני, הוא יודע, אני אגיד משהו, אני כאילו מגרש אותו, לא רוצה לגרש אותו. אז הוא עשה דבר חכם. מה הוא עשה? הוא אמר, עשיתי ככה בלב, התבודדות של דקה אחת. אמרתי לקדוש ברוך הוא בלב, אמרתי לו, תראה, מה לדבר עם היהודי הזה, אני לא יודע. לא יודע מה לדבר עם היהודי הזה. אבל אתה בטח יודע. אז תן לי את העצה ממך. תן לי את העצה ממך. ובאמת, אומר לי, לא עברה דקה, פתאום, הוא לא חשב על זה, הוא לא כיוון לזה, פתאום הוא פונה ליהודי הזה, הוא אומר לו, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? שימו לב, אנחנו ישבנו ולמדנו את השיחה הזאת. אני והשכן שלי ישבנו ולמדנו את השיחה הזאת. אתם יודעים מה הייתה התשובה שלו? הוא אמר לו, היהודי הזה אומר לו, מיד עונה לו, לא יכול להיות. הוא אמר לו, למה לא יכול להיות? הוא אמר לו, אחד כמוני, לא, הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות שהוא אוהב. שימו לב, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא? הוא אומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אז הידיד שלי אומר לו, ואני אומר לך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אז הוא אומר לו, כן? עכשיו הוא כבר מתחיל לריב איתו. הוא אומר לו, כן? אני חי עם גויות, אני חי בכזאת, שימו למה שאומר, אני חי במועדונים, יש לו כמה מועדונים שם, אני חי במקומות האלה, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? אומר לו, בטח שהוא אוהב אותך. לא רק זה שהוא אוהב אותך, תדע לך, הוא גם שלח אותך שתחיה עם גויות. אומר לו, זה לא יכול להיות כזה דבר. אומר לו, לא יכול להיות כזה דבר. עכשיו שימו לב, שזה בכלל כבר הפך להיות שיחה בקבלה, זה בכלל שיחה ב, לא בחיצוניות של האמונה, בעומק עומק התורה. אבל השחד שלי אומר לו, אומר לו, תראה, אתה יודע, שלמה המלך נסע 999 נשים, והם היו נוכריות, גויות. למה הוא נסע אותם? הוא אומר, אני באמת לא יודע. בוא נגיד לך, כתוב בספרי הקבלה שיש ניצוצות קדושה שנמצאים אצל הגויים, ולפעמים יש נשמות שצריכות לרדת אל המקומות האלה כדי לברר אותם. אבל אתה אחד מהנשמות האלה שהקדוש ברוך הוא שלח אותך לברר את הניצוצות הקדושה. ואדרבה, בגלל שאתה בשליחות כל כך קשה, לכן הוא אוהב אותך מאוד. הוא ישב, סיפר לי, הוא ישב ככה באלם, אמר לו, אני לא שמעתי אף פעם כאלה דברים, אני לא מבין כאלה דברים, תסביר לי. תשמעו, הוא התחיל להסביר לו יסודות שכתוב בזוהר הקדוש, וכתבי רבי הנוערי הקדוש, הם דיברו יותר משעתיים על הדבר הזה, יותר משעתיים דיבר על זה, אבל השחד שלי הוא, יש לו, הוא מאוד מרגיש מה שאני מרגיש, אבל כאינטליגנציה רגשית יש לו. הוא אומר, אני שמתי לב שבשיחה, כל רבע שעה, הוא מקפיד להכניס איזו שאלה שאני צריך לענות לו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ואני אמרתי לו, אולי 10 פעמים בשיחה הזאת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. והוא רוצה לשמוע את זה. היהודי הזה רוצה לשמוע. מה נהיה? זה היה ביום חמישי, והיה צריך ביום שני לחזור לארצות הברית. היה לו כרטיס חזרה. הוא דחה בשלושה שבועות את הטיסה. מהביקור הזה שהיה אמור להיות ביקור של שעה, הוא חזר, כל שלושה ימים הוא חזר אליו. והוא ישב ודיבר איתו על שלמה המלך ועל בירור הניצוצות, הם לדעו כבר עץ חיים, לדעו כבר קבלה, וכל הדבר הזה. אחר כך, השחד שלי ואני ישבנו ודיברנו על זה. מה בעצם, מה קרה פה? מה היה פה? אמרנו, עד כמה, שימו לב, יהודי, לא משנה איפה הוא נמצא, לא משנה מה עובר עליו, ויהודי מצד הנשמה שלו מחובר עם הקדוש ברוך הוא, לא יעזור שום דבר. אי אפשר להפריד את זה, זה ברוך השם, אי אפשר לעשות ניתוק, אי אפשר לעשות ניתוק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. למה? אז זוהר הקדוש אומר, קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל חדו. אחד, אי אפשר להפריד אחד לשניים. זה כמו שאדם יגיד, אני הולך להביא עכשיו שקית חלב מהמכולת, אז אני לא צריך שתי ידיים, אני אשאיר יד אחד בבית, אני אלך כי יד ימין. מה יגידו, אתה משוגע? איך אתה יכול להיפרד מיד שמאל שלך? אין כזה דבר. אחד, לא מפרידים לשתיים. הקדוש ברוך הוא בישראל, אי אפשר להפריד אותם באמת. זה רק בלבושים החיצוניים, כלומר, בהבנות, במחשבות, ברגשות החיצוניות. הנשמה, איפה שאדם יהודי יהיה, הוא יודע שהוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. אבל שימו לב, מה גרם לאותו יהודי לא לרצות לשמוע שום דבר מהקדוש ברוך הוא מהתורה? מה גרם לו? שהוא יודע איפה הוא חי. הוא יודע באיזה מציאות הוא חי. מה הוא בטוח? מה ההבנה הבסיסית ביותר שלו, ההבנה העמוקה ביותר שלו? הקדוש ברוך הוא שונא אותי. בגלל שאני נמצא במצב כזה, הוא שונא אותי, אני שונא אותו, לא רוצה איתו קשר. לכן הוא כל כך התנגד לזה. וזה היה סייעתא דשמיא מאוד גדולה, שהצליח להעיר לו כזאת נקודה. באמת הוא נסע, אנחנו לא יודעים מה קרה, אבל אין ספק שהדבר הזה, זה מי יודע עד איכן הדברים יגיעו. זה הבחינה של הצדיק, שזה דוד המלך, זה התיקון של העורב, התיקון של העורב, וזה, ולעומת זה, העורב, קליפת אדום ועשיו, שרוצה להכביד בתוכנו לעולם הצדיק, לעולם הצדיק והקליפה, רבים ומתמודדים בינם, ואיפה ההתמודדות? זה הכל בתוכנו. יש פה שאלה, איך הצדיק הגיע למצב כזה שהוא הצליח, שהוא יכול להאיר בנו את הנקודה הזאת? מה הוא עשה כדי להאיר בנו את הנקודה הזאת? מובא את זה בהרבה ספרים, היסוד הזה על דוד המלך. דוד המלך הוא בעצם תיקן מידה רוחנית מאוד מאוד גבוהה בעם ישראל שנקראת המלכות, מידת המלכות, ולכן הוא נקרא, המשיח נקרא בן דוד, הוא לא בן דוד, זה אלפי שנה בן דוד למשיח. אבל הוא נקרא בן דוד מצד הכוח הרוחני שדוד העיר בכל הצאצאים שלו עד המשיח, לכן הוא נקרא הבן שלו. כמו שאבא נותן את הכוח בבן, ככה עם דוד נתן את הכוח בכל השושלת הזאת עד, עד, עד המשיח. כתוב בספרים הקדושים, מה היה הנקודה של דוד המלך שהוא זכה כל כך לתקן את הבחינה הזאת. אז זה נרמס פה. והעורב, זה כתוב בזוהר הקדוש, מדרש נעלם בזוהר. כתוב שהעורב יצא ושוב. וישלח את העורב ויצא ויצא ושוב עד יבוש את המים. מה זה ויצא ושוב? בפשטות, מה זה ויצא ושוב? העורב כל הזמן חזר ושב. חזר, יצא ושב, יצא ושב. למה הוא יצא ושב? נוח לא רצה להכניס אותו. הוא אמר לו, אתה לא, החלון היה סגור, הוא אמר לו מהחלון, אתה לא נכנס לפה. כל הזמן הוא אומר לו, אני מגרש אותו. טוב, העורב אמר, טוב, אני אלך לעשות סיבוב, אולי עוד בעת הוא יסלח לי, הוא יוותר לי. עושה סיבוב, חוזר, הוא אומר לו מהחלון, אתה לא נכנס לטבע, לא נותן לו להיכנס. אמר הזוהר הקדוש, במדרש נעלם, דבר מופלא מאוד. אומר, הקדוש ברוך הוא הניג את דוד המלך כל ימי חייו, היה מלך, היה בעל רוח הקודש, אבל כל ימי חייו של דוד המלך היה עובר חוויה, היה מרגיש, וגם בפועל היה שזורקים אותו מכל הנקודות של הקדושה. וישלח את העורב, הקדוש ברוך הוא משלח את דוד. דוד, כל כולו, דוד זה המלך החסיד, הוא כל כולו תפילות. זה לא פשוט שהוא חיבר ספר שאין יהודי 3,000 שנה, קרוב ל-3,000 שנה, שקורא את הספר התפילות שלו, תהילים. אין יהודי שלא יתחבר באיזשהו אופן עם התהילים. זה בא ממקום מאוד מאוד עמוק, שדוד כל כולו שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. ועם כל זה, מה הקדוש ברוך הוא מעביר את דוד המלך? כל הזמן הוא זורק את דוד המלך מהקדושה. בכל דרך, בכל דבר אפשרי, הוא אומר לדוד המלך, דוד, תלך, תצא, אני לא רוצה אותך, כביכול, אני לא רוצה אותך. מה דוד המלך עושה? חוזר בחזרה. חוזר בחזרה, והקדוש ברוך הוא זורק אותו. חוזר בחזרה. נותן לו כמה ימים נייחה, כתוב בגמרא במסכת ברכות, עד איכן היו האיסורים של דוד המלך בנקודה הזאת. כתוב בגמרא במסכת ברכות. אפילו חלומות טובים לא היו לו. אפילו, כל לילה היה חולם חלומות לא טובים. עד כדי כך הוא עבר חוויה פנימית נפשית, כביכול הוא כל כולו מחוץ לקדושה. מה? ודוד המלך זורקים אותו עוד פעם ועוד פעם. ולא, שימו לב, אם זה מהרגע שהוא נולד, הוא מבוזה, ואמר, ספם, סיפרנו את הסיפור הזה, שהאבא שלו והאחים שלו חשבו שהוא ממזר. זרקו אותו, לא רצו אותו, היה גר בדיר. איך ששמואל בא למשוך אותו למלך. אז ישי אומר לו, עוד נער קטון לנו בדיר. מה גם על הנער קטון לנו בדיר? הוא היה ישן בדיר, הוא לא היה ישן בבית בכלל. הם לא רצו אותו, הם חשבו שהוא ממזר. היה שם הסיפור. אחר כך שאול המלך עודף הרב. כל החיים שלו זה ביזיונות ודוחים אותו. ויותר מהכל זה, שהקדוש ברוך הוא מראה לדוד המלך, דוד, גם אתה לא צדיק. אתה בעצמך, אתה חושב שאתה צדיק, אתה בכלל לא צדיק. והיה עובר ניסיונות פנימיים, מעת השם יצא הדבר. שהיה עובר ניסיונות פנימיים, שכביכול מלא רודפים אחריי, ואני מסכן, אז אני בורח לשם. אבל כשהיצר הרע מתגבר עליי, ואני לא צדיק, אני לא מתנהג בצדיקות, שמה להיות, לחזור אל הקדוש ברוך הוא, אין דבר יותר קשה מזה. וזה גם עבר הרבה מאוד על דוד המלך. כמו שכתוב בגמרא במסכת מגילה, הגמרא מספרת ששנתיים הוא ברח משאול המלך. ואז באותה תקופה, רוב התקופה הוא היה גר, היה לו שק שינה, איזה כמה כאלה אנשים שבבניקים, זרוקים כאלה שלא יודעים איזה, ככה כתוב, כל מר נפש היה מתקבץ אל דוד המלך, אנשים נורמליים, מה, הלכו אל אדם כזה? הוא חי עם שקי שינה בערים, מי הולך לבן אדם כזה? אנשים שאין להם שום מקום, אז הצטרפו אליו. דוד המלך שנתיים שם חי בערי חברון. יום אחד היה שם ניסיון מאוד גדול לדוד המלך, זה היה לפני ראש השנה, והם נשארו, דוד והאנשים שלו נשארו בלי אוכל ושתייה. והיה איזה יהודי שקראו לו נבל הכרמלי, כרמל זה היה מקום, ועד היום יש יישוב על שם המקום של מתקופת דוד, כרמל בערי חברון, ודוד המלך שלח שני שליחים לנבל הכרמלי וביקש ממנו בהלוואה, לא במתנה. אמר לו, תיתן לנו אוכל, זה היה לפני ראש השנה, תיתן לנו אוכל ושתייה, ואני אחזיר לך. נבל הכרמלי, כשמו כן הוא, אמר לו, מי זה ומי זה בן ישי, מי זה זה, הוא עבד, מורד במלכות, מאוד ביזה את האנשים של דוד, ושלח אותם, בביזיונות, לא רצה לתת לו כלום. דוד, נזכור שהיה אדמוני, ג'ינג'י, זה לא פשוט, הוא כולו אש בגבורות דוד המלך. באו סיפרו את זה לדוד המלך, שסיפרו לו דוד המלך מה שהוא עשה. ודוד עשה טובות גדולות מאוד לנבל, הוא היה שומר לו על האדרים. אז דוד המלך, זה הגבורות שלו עכשיו עלו למקום גבוה, והוא אמר, אמר פסוק ידוע, הוא אמר, אני הולך עכשיו אליו, אני לא אשאיר לו משתין בקיר. מה גם ענה לשאיר לו משתין בקיר? משתין בקיר זה הכינוי לכלב. המושג הזה זה מדוד. הוא אמר לו, לא רק אותו אני הולך להרוג, גם את הכלבים שלו אני הולך להרוג. לא אשאיר לו משתין בקיר, אפילו את הכלבים שלו אני הולך להרוג. אז דוד המלך אמר, אני עכשיו מחכה, עוד מעט יהיה לילה, אני הולך לשם, אני מזכה את נבל הכרמלי בתיקון הכללי שלו. אותו וגם את הכלבים שלו. זה אדמוני. אז אחד מאנשי דוד שמע את זה, הוא ידע שזה לא נכון לעשות את זה. הוא הלך במהירות לאשתו של נבל הכרמלי, קראו לה אביגיל, והגמרא אומרת שהייתה אחת מהנשים היפות בעולם, והוא סיפר לה את כל הסיפור הזה, אמר לה, תשמעי, אם את לא עושה פה משהו, פועלת, איזה פעולה, הלילה הזה, דוד הולך להרוג את זה, את בעלך ואת כל האנשים וגם את הכלבים. מיד היא העמיסה כמה חמורים באוכל ובשתייה, והלכה לדוד המלך לתת לו את זה, כדי להרגיע אותו, לפעס את דעתו של דוד המלך. מספר את הגמרא שבשעה שהיא הגיעה, התרומם השרבול שלה. היא הייתה אישה מאוד צנועה, אבל התרומם השרבול שלה, מיד התגבר היצר על דוד המלך, הוא טבע את אביגיל לדבר עבירה. טבע אותה לדבר עבירה, שימו לב, זו העבירה הכי חמורה בתורה, זה אשת איש. טבע אותה לדבר עבירה. אביגיל אמר לו, תראה, אני יכולה, מה אני יכולה? אני יכולה לעשות משהו? אבל היא אמרה לו, ותראה, לא יהיה לך העולם הזה ולא יהיה לך העולם הבא. אם תעשה את זה. מה אומר דוד המלך לאביגיל? ברוכת לשם שהלצלת אותי מלבוא בדמים. הוא מודה לה, הוא איבד את השכל. אז היא החזירה לו את השכל. היא פשוט אמרה לו, אם אתה תעשה את זה, איבדנו את הכל. אתה איבדת את הכל. הנקודה פה, שדוד המלך זה מלכה משיחה. זה שורש, זה אחד הצדיקים הכי גדולים שהיו בכל הדורות לעם ישראל. והגמרא מספרת שלעתיד לבוא בסעודתו של לוידן, מי יברך, מי נושא כוס של ברכה? דוד המלך. שימו לב מה הוא צריך לעבור בעולם הזה. כאלה דברים הוא צריך לבוא בעולם הזה, כאלה ניסיונות. אז אומר הזוהר הקדוש, למה דוד המלך צריך לעבור את זה? מה, לא ראוי דוד המלך שישמרו אותו, שאולי צריך לעבור את זה? מכיוון שהוא בא לתקן את הנקודה של מלכה משיחה, מה הוא בא לתקן? הוא בא לתקן שאין שום יאוש בעולם כלל, אפילו שאני הכי גרוע בעולם. הקדוש ברוך הוא מראה לו, דוד, תראה איך אתה נראה, תסתכל. אתה בסדר, היא הצילה אותך עכשיו שלא תעבור על אשת איש. אבל תסתכל אתה בעצמך, רגע אחד רק אתה אומרת לך כן, והוא רק אומר לך פרבון איפה היית מוצא את עצמך תוך כמה דקות. תראה איפה אתה נמצא. דוד המלך צריך לא להתייאש גם מהמקום הזה. וזה הדבר הכי קשה בעולם. לא להתייאש, מלך, שאדם יש לו איסורים, הוא חזק, הוא יכול לעמוד בזה. אבל שאדם בעצמו נכשל, שם היצרה של העצבות של הייאוש זה הכי הכי גדול. וזה דוד המלך צריך גם פה לגלות את הנקודה שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותי והוא נמצא איתי. אומר, מסביר רבי נתן ולספר ליקוטי הלכות, כדי שהצדיק יוכל להאיר לנו את הנקודה הזאת, הוא לא יכול לעבור את זה מצד איזושהי הבנה שכלית. זה לא שרבי נחמן מברסלב ודוד המלך ועוד צדיקים קראו את התורה הזאת באיזשהו ספר, ועכשיו הם אומרים לנו, תדעו לכם אין שום יוש בעולם כלל. כי אם הם היו קוראים את זה בספר ואומרים לנו, זה לא היה פועל עלינו. זה לא היה פועל בתוך הלב שלנו להאמין בזה. אלא, למה זה פועל בלב שלנו? אומר רבי נתן, כי הצדיקים בעצמם חוו על בשרם את כל הקשיים, את כל הריחוקים האלה, שכביכול הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותם, והיה להם את הכוח להחזיק מעמד בהסתרות ובחושך הכי גדול שיש בעולם. מצד זה שהם החזיקו מעמד בכאלה מצבים, משם הם יכולים להעיר לנו את זה. אבל אם הצדיק בעצמו לא עובר את כל הניסיונות האלה, אז הוא לא יכול גם להעיר לנו את זה. נגיד את זה לסיום, שמובא בספר שמואל ב', בספר שמואל ב' מובא בסוף הספר, הסיפור האחרון שקרה בימי חיי דוד המלך. כתוב שם שדוד המלך יום אחד קרא ליואב בן צוריה, ואמר לו, יואב, לך תמנה את עם ישראל. לך תספור. יואב בן צוריה אמר לו, אבל כבוד המלך, אתה יודע, אם אין מצווה או אין עניין למנות את העם, אסור לנו למנות את העם. שמה עכשיו, איזה עניין יש לנו למנות את העם? אמר לו דוד המלך, תקשה כל הקושיות שאתה רוצה, אני המלך, לך תמנה אותם. ותתחזק עליו פקודת המלך. טוב, יש כלל, אי אפשר להסתרב למלך. יואב בן צוריה, לא היה לו ברירה, הלך. 9 חודשים, הלך ומנה את כל עם ישראל. אחרי 9 חודשים, הוא חזר, ונתן את המספר לדוד המלך. באותו רגע שנתן לו את המספר, כתוב, ויפג ליבו של דוד. פתאום דוד המלך, מה עשיתי? תפס את עצמו, ואמר, בשביל מה מניתי את העם? הוא הצטער מאוד, הוא ידע שאסור לעשות כזה דבר. יש יסוד וכלל, שאסור למנות בלי אם אין איזה צורך או מצווה. מיד הוא הצטער מאוד, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא סליחה על זה שהוא מנה את העם, אבל הקדוש ברוך הוא כבר הקפיד עליו, שלח אליו את גד החוזה. הוא היה אחד הנביאים, אמר לגד החוזה, לך לדוד המלך, ותגיד לו שבגלל שהוא מנה את העם, שיבחר 1 מ3 עונשים. או שיש 3 שנים רעב, או 3 חודשים יפלו לפני האויבים, או 3 ימים דבר. לך תגיד לדוד המלך שיבחר 1 מ3 עונשים. דוד המלך, חשב, כשהוא שמע את זה, היה לו צער גדול מאוד, אבל אין ברירה, צריך עכשיו לתקן את מה שהוא קלקל. אז דוד המלך אמר אז את הפסוק, פסוק מאוד ידוע, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. מה הכוונה? דוד המלך אמר, בוא נסגור את כל העניין עם דבר. למה? דבר זה רק בינינו והקדוש ברוך הוא. רעב צריכים עמים אחרים. מלחמות זה עם עמים אחרים. בוא נעשה את זה רק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש הפשוט, ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. מה קרה? מיד כתוב בספר שמואל ב', מיד יצא המלאך וחרבו בידו, ועל החרב זה הנגיפים של המחלה של הדבר, והוא התחיל לעוף, לטוס מדן בצפון לכיוון הדרום. הוא הגיע, מהר מאוד הוא הגיע, מעל הר הבית, מעל המקום של בית המקדש. כשהמלאך הגיע מעל מקום בית המקדש, הקדוש ברוך הוא עשה 2 דברים. דבר ראשון, הוא פתח את העיניים של דוד המלך, ודוד ראה את המלאך. זה דבר ראשון. דבר שני, הקדוש ברוך הוא אמר למלאך, ערף לך. זהו, התבטלה הגזרה. עד כאן הייתה הגזרה, והגעת מעל הר הבית, זה המקום שבו אני מוכל לעם ישראל את כל אבונותיהם, ופה זה מקום הרחמים, ביטל את הגזרה. דוד המלך ראה את זה, והבין למה הקדוש ברוך הוא אמר למלאך, ערף לך. מה בעצם דוד המלך אז השיג? שהמקום הזה זה מקום הר הבית. כמקום הר הבית לא היה ידוע לעם ישראל. והרבה דורות והרבה צדיקים חיפשו לדעת את המקום המדויק של בית המקדש. עכשיו זה היה פעם הראשונה, מתקופת האבות, האבות ידעו, אבל מתקופת האבות לא ידעו איפה זה הר הבית, במעשה הזה למעשה התגלה לעם ישראל מקום בית המקדש. ולמיד דוד המלך הלך וקנה את זה מהבעלים שלו, זה היה ארוונה היבוסי. אז פה דוד המלך גילה למעשה את הנקודה שהיא שורש קדושת ארץ ישראל. הר הבית זה שורש קדושת ארץ ישראל. אבל הוא גילה עוד נקודה. עוד נקודה, שורש הקדושה ברוחניות, שזה נקרא סוד מלכה משיחה. מה הוא אמר דוד המלך? ניפלנה ביד השם כי רבים רחמיו. הוא לימד אותנו פה לימוד מאוד מאוד עמוק. הוא אמר, נפלתי, טעיתי, עשיתי טעות. מניתי את העם, זה עבירה, עשיתי בזה טעות. נפלתי. אמר לנו דוד המלך, לאן נפלתי? לאיזה מקום נפלתי? ניפלנה ביד השם. ואז הוא גילה שיהודי נופל, אתה יודע לאן הוא נופל? היהודי נופל לידיים של הקדוש ברוך הוא. והיצר הרע, זה האפיפיור אומר, אתה לא נפלת לידיים של הקדוש ברוך הוא, נפלת לידיים שלי. עכשיו אתה בידיים שלי. לכן אדם, ששום יהודי לא ייקשל בעולם, אבל אם אדם נכשל, מיד הוא צריך להגיד, נפלתי לידיים של הקדוש ברוך הוא. אני לא מנותק מהקדוש ברוך הוא. זה הסוד של דוד המלך ומלכה משיחה. זה סוד המשיח שיגלה בגילוי לכלל עם ישראל שמעולם לא עזבנו את הקדוש ברוך הוא. לא היה מעולם פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אז אומר דוד המלך, כשתדע שהנפילות שלך נפלת ליד השם, מיד מה יתקיים? כי רבים רחמיו. אז יהיה לך רחמים גדולים. מה הכוונה נפלנו ליד של השם? אדם עשה טעות? צריך לעשות תשובה, צריך לתקן את זה. אז לא אומרים שלא, גם דוד המלך לא אומר שלא. עשית טעות, בסדר, תשאל מה צריך לעשות כדי לתקן את זה. אבל תדע איפה אתה נמצא. אתה לא נמצא בידיים של עשית רעך, ושם צריך לעשות תשובה. אתה נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא, ותעשה עכשיו תשובה. אבל תדע שאתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. כשיודעים את זה, זה כמו שאז הוא מצא את המקום של בית המקדש, עכשיו הוא מצא את השורש של כל קדושת עם ישראל. שנדע שאין פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יהיה רצון שנזכה.